כשאנחנו מגדלים ילדים, אנחנו מקבלים אחריות על ההצלחה של הילדים. אנחנו רוצים שהילדים יצליחו, חשוב לנו, ואנחנו מרגישים אחריות שהילדים יצליחו. זה אומר לעקוב אחריהם, זה אומר לדרבן אותם, ללחוץ עליהם, לעודד אותם, לגרום להם שילמדו יותר טוב, שיתפקדו יותר טוב, וכו' וכו' וכו'. בחלק מהמקרים זה דבר נפלא, ובונה ומועיל ומצוין. בחלק מהמקרים זה דבר מזיק, ואפילו מזיק מאוד. ננסה קצת לחלק את הדברים, למה ילד לא לומד טוב. זאת אומרת, מה הסיבה שילד לא לומד טוב? אז הסיבה הכי קלאסית שיכולה להיות, זה עצלות. חיים קלים, ילד לא רוצה להתאמץ, לא רוצה יותר מדי להזיע, אז הוא מחפש חיים גלים. אז הוא לא כל כך לומד, ולא כל כך מתאמץ, ולא כל כך יותר אוהב לשחק, כמו שללמוד. ואז אנחנו באים כהורים, ומנסים ללחוץ עליו, או לדרבן אותו, או להבטיח לו פרסים, כל אחד עם השיטה שלו, מה הוא עושה, אבל בגדול אנחנו מנסים להוציא אותו מהמצב, ולגרום לו ללמוד. חלק אחר של המקרים, זה קושי אובייקטיבי של ילד להתמודד עם החומר הלימודי. לא תמיד זה בעיה של עצלות. לא תמיד בעיה היא עצלות. לפעמים היכולת של הילד להתמודד היא לא פשוטה. לפעמים הצורה שלומדים, לפעמים המקום שלומדים, לפעמים בעיות החברתיות. יש מיליון סיבות למה ילד קשה לו ללמוד. לא תמיד זה עצלות. ופה כשאני לוחץ על ילד, אני לא מגיע לתוצאות. זאת אומרת, כשאני לוחץ על ילד בעצלות, יש סיכויים, גם לא בטוח, אבל יש סיכויים שאני אגיע לתוצאות. כשאני לוחץ על ילד פה, אני לא מגיע לתוצאות, ואז הילד מרגיש שהוא כישלון, ואני מרגיש שהוא כישלון, הילד מרגיש שהוא אכזבה, ואני מרגיש שהוא אכזבה, ודרך זה אנחנו גורמים לילדים נזקים מאוד מאוד גדולים. זה נושא לא פשוט. אבל נתחיל עם הנושא היותר קל כאילו. נדבר על הנושא שנקרא עצלות. מה זה בעצם עצלות? מה זה אומר שילד הוא עצלן? בעצם עצלות זה מידות. במידות שיש בעולם הזה לבני אדם, יש מידה שנקראת מידת העצלות. רוב הילדים, רבי ירוחם המשגיח של מיר היה אומר שילדים לא נולדים עצלנים. והראיה שילד קטן אין לו סבלנות, כל הזמן הוא צריך להיות בתנועה ופעילות. הוא... רק מה, כשהוא תואם את זה, זה כל כך טעים שהוא נשאר בזה. כאילו, אדם שתואם את המנוחה, תואם את הזה, אז זה טוב לו. מה אתה מתכוון דיפרסיה? דיפרסיה זה לא עצלות. דיפרסיה זה מצב נפשי. עצלות זה מידות. עצלות זה תכונה. ודיפרסיה זה חולי. אדם שיש לו דיפרסיה זה אדם שהוא מצב של מחלה. אדם שהוא עצלן זה אדם שיש לו בעיה במידות, אבל הוא לא חולה. יותר בעיה במידות. עכשיו, בואו ניקח דוגמה. מחר יש מבחן גדול במתמטיקה. אנחנו לוחצים על ילד שילמד, שאנחנו רוצים ציון טוב. הילד אין לו כוח, אין לו חשק ללמוד, הוא לא לוקח את זה ברצינות. למה הוא לא לומד ברצינות? אני לוקח את המקרה הקלאסי הזה של ילד שהבעיה שלו זה עצלות. הילד הזה עצלן, הוא עצלן, הוא לא רוצה ללמוד. כשאני לוחץ עליו ואני מכריח אותו, אני ריפאתי אותו מהעצלות, או רק לחצתי עליו ללמוד. מה עשיתי? ברוב המקרים אנחנו לא מרפאים את הילד מהעצלות. אני לא פותר את הבעיה באמת שהוא בעיית העצלות שלו. אני נקודתית לוחץ עליו, עכשיו תלמד, עכשיו תשקיע, עכשיו במבחן הזה תצליח. אבל הלחץ שלי תמיד הוא לחץ נקודתי. עכשיו צריך לדעת שגם בעצלות יש שני סוגים של עצלות. יש עצלות קשה במידות, אחד שהוא אדם שהוא עצלן. יש אנשים למשל שיש להם בעיות, אנשים מבוגרים, לא ילדים, שיש להם בעיות קשות מאוד בפרנסה, מאוד קשות. והבית ממש מצב מאוד לא טוב. והם לא עובדים, או עובדים איזו עבודה מינימלית, מרוויחים איזה רווח מינימלי, לא בגלל סיבה כזאת או אחרת, אלא בגלל שהם פשוט עצלנים. לא רוצים להתאמץ. ולא אכפת להם איזה מחיר יעלה הנזק שייצא. זאת אומרת, יש בעיות עם שלום בית, יש בעיות עם ילדים, יש בעיות עם העירייה, יש בעיות עם החשמל, יש בעיות עם המים. אם אין להם בעיות, עם כל העולם, עם הבנקים, עם הזה, עם כל העולם יש להם בעיות. אז לך תעבוד, לך תעשה משהו, תרוויח. לא, הוא נשאר ככה. למה? כי הוא עצלן. מה השכל בזה? מה השכל בזה? הרי היגיון אומר שהקושי של להתגבר על העצלות הוא עדיין יותר קטן מהקושי של להתגבר על כל החשבונות חשמל ומים וחובי מקולת וחובות ועירייה ופה. אין מקום שהוא לא חייב, אין מקום שהוא לא בעיות, אין מקום שהוא לא צריך לשבור את הראש ולחצים מאשתו ולחצים מהילדים. הרי הוא חי בעולם שלם של לחצים. שזה לא חיים יותר קלים, זה חיים יותר קשים מהאחד שעובד. אז מבחינת שכל, ודאי שעדיף לו כן לעבוד וכן להרוויח יותר, מאשר לחיות את כל המעגל הקשה הזה של הבעיות עם הכסף. נו, אז מה? אז כולם טיפשים, לא מבינים לא מבינים את ההיגיון הזה? זה לא בעיה של טיפשות וחוכמה, זה בעיה של מידות. זאת אומרת, צריך לדעת שמידות זה דבר שהוא יותר חזק מהבן אדם, יותר חזק מהשכל של הבן אדם. זאת אומרת, למרות שבשכל אני מבין שזה לא טוב, למרות שבשכל אני מבין שהדרך הזאת תביא אותי רק לצרות, אני לא שולט על זה. זה פשוט יותר חזק ממני. יש כזה דבר, ויש המון אנשים שאני רואה אותם מסובכים מכף רגל ועד ראש. מכף רגל ועד ראש.
אולי חסר הסבר? פשוט מישהו צריך
שיסביר
להם?
איזה הסבר אתה נותן לחתול, איזה הסבר אתה נותן לחתול שכשווה לו לטפס לתוך הפח הזבל בשביל לאכול? נתת לו הסבר? לא. למה הוא עושה את זה? כי יש לו אינסטינקט קיומי. יש לו אינסטינקט שהוא צריך לחיות, הוא צריך להתקיים, הוא רעב, הוא יודע שבפח הזבל יש אוכל, הוא יעלה ויוכל. נכון? למה אתה חושב שאדם לא אמור היה להיות לו לפחות את השכל של החתול? למה אתה חושב שזה בעיה של הסבר?
השכל
של
החתול
לא, נכון, אז אני טוען אבל גם בן אדם עם שכל בלי שכל, רגע, בן אדם עם שכל בלי שכל יש לו אינסטינקט קיומי. גם אדם טיפש, יש לו אינסטינקט קיומי. אם תפרוס פה שריפה, וצריך לברוח החוצה, החכם לא יברח יותר מהר מאשר טיפש. שניים יברחו אותו דבר. נכון? כי לאדם יש אינסטינקט קיומי. הוא רוצה לשמור על עצמו. הוא רוצה לשמור על עצמו. זה לא מצב של טיפש וחכם. זה מצב של חוסר יכולת. זה לא בא מטיפשות ומחוכמה. זה בא מחוסר יכולת. זה בא מחוסר יכולת. זאת אומרת, העצלות היא יותר חזקה ממנו, והיא תופסת אותו. מה הבעיה בעצלות? הבעיה בעצלות היא ככה. שאני צריך עכשיו לקום ב-6 בבוקר, וללכת לאיזה עבודה, ולעבוד מ-6 עד 4 אחרי צהריים. את הבעיות שיש לי עם הבנק ועם הזה, אפשר גם מחר, אפשר גם מחרתיים להסתדר. וכרגע, נכון להיום, מהיום להיום, אין לי סיבה. עקרונית יש לי סיבה. הסיבה היא יותר שכלית מאשר לא לוחץ לי העשר דקות הקרובות. העשר דקות הקרובות אני יכול להישאר במיטה, יהיה לי טוב. לכן אני לא יעשה כלום, למרות שבשכל, מה תעשה עם הבנקים, מה תעשה עם העירייה, מה תעשה עם השכר לימוד, מה זה. יש לך רשימה של בעיות שאתה מוכרח לפתור ואין לך פתרון, אבל היות וזה לא נוגע לעשר דקות הקרובות, אז הוא לא יטפל, הוא לא יקום, הוא לא יעבוד. אחר כך שמגיע החוב, אז כרגע אין לו עבודה, כרגע יש לו רק חוב, אז זה בסדר. אבל יש לנו שכל, יש לנו שכל, אז אני אומר, המידות יותר חזקות מהשכל. זה הנקודה שאדם צריך להבין אותה קודם כל על עצמו. קודם כל אדם צריך להבין על עצמו, שכשיש לו בעיה עם המידות, תמיד המידות יותר חזקות מהשכל. עכשיו, כשאנחנו הולכים לילדים, לפעמים את זה אנחנו שוכחים קצת. מילא על עצמנו אנחנו מבינים איכשהו, על הילדים אנחנו שוכחים. עכשיו, אני רואה שהילד עצלן. אני אומר לו, אם אתה לא תוציא במבחן ציון טוב, אני לא קונה לך משהו שמאוד רצית. אתה רוצה אופניים, אתה רוצה נגן, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה. לא תקבל, רק אם תביא לי ציון טוב במבחן. הוא יביא. הוא יביא, כי השכר שווה לו את המאמץ. הוא ילמד, הוא יביא. לא ריפאתי אותו ממידת העצלות, אלא הוצאתי ממנו נקודתית. זאת אומרת, הצלחתי להוציא ממנו מבחן מסוים. מה עם המבחן הבא? מה עם היום הבא? מה עם החודש הבא? מה עם החודשיים הבאים? לא פתרתי שום בעיה.
אבל אם הוא יתרגל...
מה הוא יתרגל? מה הוא...
הוא מתרגל לעשות את... להכין את המבחן.
לא, 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 לא. אתה לא יכול להתרגל, אתה לא יכול להתרגל אם אין לך מוטיבציה להתרגל. בוא נתחיל ככה. כדי שאדם יתרגל, כדי
ש... מוטיבציה זה 100.
לא, אבל זה מוטיבציה הייתה על המבחן. על משהו אחר אין לו מוטיבציה. היה לו מוטיבציה על מבחן. אין לו מוטיבציה על משהו אחר. עכשיו, המבחן עבר. אני מדבר, יש בעיה, יש בעיה שלפעמים לבוא לילד. אני רוצה להגיד ככה, יש שני סוגים של עצלות. יש עצלות באופי, בתכונות, ויש עצלות בדקה. זאת אומרת, היום אין לי כוח, היום אני עצלן. יש לפעמים אנשים שהם לא עצלן כרוני, זאת אומרת, הוא לא עצלן כל הזמן, אלא הוא עצלן ברגע מסוים, בדקה מסוימת. האדם שהוא עצלן בדקה מסוימת, אז לדקה הזאת, איך אני קורא לזה? אני אומר לו, תקבל פרס, תקבל אופניים, תוציא 100 במבחן, זה תירוץ טוב נגד היצר הרע. זה לא תרופה לעצלות, אלא זה עזרה נגד יצר הרע. זאת אומרת, יש שני מצבים של עצלות. יש עצלות בתכונה, ויש עצלות שבאה מיצר הרע. הרגע יש לי יצר הרע של עצלות. הרגע אני מתעצל. היום אני, אין לי כוח, אין לי מצב רוח, אין לי חשק ללמוד. היום, באופן כללי אני כן לומד. אם אני ילד שלומד באופן כללי, בדרך כלל אני לומד, בדרך כלל אני בסדר. פתאום תפסתי תקופה או יום שאני לא לומד, ואבא בא ומבטיח לי, או אפילו הפוך, אפילו מאיים עליי, תן לי עונש, לא משנה, שני הכיוונים. אבל ברגע שאבא בא עם לחץ, והלחץ הוא רק להתגבר על היצר הרע בעצם, זה יצליח. זה יצליח. אבל אם אבא בא עם לחץ לרפא עצלות, לחץ לא מרפא עצלות. הלחץ לא מרפא עצלות. ואנחנו צריכים להבדיל בין שני המצבים האלה, זה קריטי לפעמים בילדים. זה קריטי לפעמים בילדים, ולמה זה קריטי בילדים? כי בעצם אם אני לא מזהה את הבעיה של הילד, ואני דורש ממנו דברים שהם לא בכוחות שלו, אני גורם לילד תחושה של אכזבה, תחושה של כישלון, תחושה של הלא שווה. זאת אומרת, יש תמיד סכנה שילד יאבד את הדימוי העצמי שלו, הוא פתאום ירגיש שהוא ילד לא שווה. זה בעצם הסכנה הכי גדולה בילדים. הסכנה הכי גדולה בילדים, שפתאום ילד מתחיל להרגיש שהוא לא שווה. כי אני מראה לו, אתה בשבילי נחשב כישלון. אתה לא הצלחה, וזה אסור לנו להגיע עם ילדים לתחושה של האכזבה, לתחושה של הכישלון ולתחושה של הלא שווה. זאת אומרת, הלחץ הוא טוב רק נגד, זה כמו עונש, כמו עונש. עונש מועיל נגד יצר הרע. עונש לא מחנך, עונש לא מרפא ילד, עונש לא מחנך ילד. אף ילד לא יהיה ילד מחונך כי הוא קיבל עונשים. העונש עוזר לו להתגבר על היצר הרע של אותו רגע, אם יש לו יצר הרע באותו רגע. אז אני נותן לו עונש, והעונש עוזר לדברים האלה, אבל עונש לא יכול לחנך ילדים, אני לא יכול לחנך ילדים רק על עונשים, אין דבר כזה. אותו דבר, הנושא של תיקון המידות, עונש לא מתקן מידות. עונש עוזר לתקן מידות. עונש עוזר לאדם לתקן את המידות. אבל הוא לא מתקן אותם. תיקון המידות הוא חייב לבוא ממקום של מוטיבציה של הילד, שיש לו מוטיבציה בכלל לתקן את את המידה הזאת של עצלות. עכשיו, אחת הבעיות הקשות עם ילדים, שלפעמים יש לי שילוב של עצלות עם ילדותיות. עכשיו, הילד הוא ילדותי, ואני לא יכול לדבר איתו ולעבוד איתו על תיקון המידות, כי הוא ילדותי. כי התפיסת עולם שלו היא לא בוגרת. יש לו תפיסת עולם ילדותית, אין לו תפיסת עולם בוגרת. ממילא כל הנושא הזה של תיקון המידות, זה כמו לדבר איתו על קבלה. זה אותו תועלת. כמו שאני אתחיל להגיד המושגים בקבלה, ככה יועיל שאני אתחיל לדבר איתו על תיקון. הוא ילדותי, הוא בכלל אין לו תפיסת עולם בוגרת, אין לו כלים לקבל דברים בצורה מבוגרת. וכמובן שתיקון המידות זה דבר שקרור וכל כך הרבה הקרבה ומאמץ ומוטיבציה, אין לילד כשהוא בא ממקום ילדותי. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד הילדותיות. מה שכתוב בחז"ל, שיצר הרע מלידה, ויצר טוב זה רק מהבר מצווה. למה? כי יצר טוב זה אותו טיפול שבא ממקום של השכל, שבא ממקום מבוגר. ועד הילד, עד הבר מצווה, הוא ילד, אין לו את המקום השכל, אין לו את המקום של המבוגר. החלק הזה של הבגרות לא קיים אצל ילד, פחות או יותר, עד גיל 13. אם אלה אין לו יצר טוב. זאת אומרת, אין לו כלים בכלל לעבוד עם הדברים האלה. ופה אנחנו נתקלים בבעיה לא פשוטה. בבעיה לא פשוטה. הגאון אומר במשלי, שאחד השיטות לתיקון המידות, השיטה העיקרית אפילו, זה ליצור הרגלים. זאת אומרת, יש תיקון המידות שאני עושה עבודה, אני לקוי בעצלות, ואני לוקח לעצמי עבודה איך לתקן את העצלות. או יש מצב של הרגלים. אני יוצר הרגלים שהם תיקון המידות. למשל, כשהתורה אמרה לא תיקום ולא תיתור, יש איסור בתורה, לא תיקום ולא תיתור. נקמה ונטירה זה תכונה במידות של האדם. זאת אומרת, אדם פגעו בו, הזיקו לו, עשו לו משהו, הוא רוצה להתנקם, וקשה לו להתגבר על התחושה של העוול. מישהו עשה לי, מישהו גנב אותי, מישהו גזל אותי, מישהו הזיק לי, אני לא אשתוק לו, אני אחזיר לו. הוא ישלם אצלי על מה שהוא עשה. זה בעצם המקור ללא תיקום ולא תיתור, זה צורך באדם. צורך במידות של האדם, אבל זה צורך. האדם יש... הרמב״ם מגדיר את זה, את הצורך בנקמה, אומר הרמב״ם, לא תנוח הנפש ולא תשקוט. זאת אומרת, כאילו הנפש לא תנוח ולא תשקוט עד שהוא יתנקם. הוא לא יכול. הוא לא יכול. באה התורה ואומרת, לא. אתה מרגיש ככה ואתה לא תבצע. לא תיקום ולא תיתור, אסור לך לעשות את זה. אתה מרגיש שאתה רוצה להתנקם ואתה לא תתנקם. זאת אומרת, אני... עכשיו, דוגמה שאני אתן לכם, דוגמה אמיתית. היה אברך קלקל לאיזה בחור בשידוך, השמיץ אותו, והרס לו שידוך מאוד טוב, ממש מתוך רשעות, לא מתוך אמת. הבחור היה מאורס והלך איזה אברך, דיבר עם המשפחה ולכלך עליו, והשידוך הלך, השידוך הלך, הוא הזיק לו. ואחר כך נפל לו בידיים הזדמנות שהוא יכל לגבות מההוא תשלום מאוד מאוד יקר על על המעשה הזה. הוא סיפר לי שהיה לו ממש בידיים את ההזדמנות, והוא נזכר שהתורה אומרת לא תיקום ולא תיטור, והוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. עכשיו, כשאני עובר בחיים 5 או 6 או 10 פעמים חוויות שמישהו פגע בי ולא החזרתי לו, אני יוצר הרגלים של תיקון המידות, למרות שלא היה לי מוטיבציה לתיקון המידות, רק רציתי לא לעשות עבירה. אני לוקח את ה... אני בעצם, הכוונה שלי לא הייתה עכשיו לתקן מידות. אני לא הרגשתי שאם אני אשלם לו, אני מושחת למידות. אני הרגשתי שמגיע לו. זאת אומרת, אני לא הרגשתי שאם אני עכשיו גובה מהבן אדם הזה תשלום, אני מושחת למידות. אני הרגשתי שהבן אדם הזה, אם אני גובה תשלום, זה מגיע לו. זה מגיע לו את ה, את ה, את ה, את הנזק הזה, כמו שהוא עשה לי. אבל התורה אמרה לי לא תקום תקטור, אז אני מתאפק. כמו שהתורה אמרה לא לאכול בשר בחלב, כמו שהתורה אמרה לא לאכול אורלה. התורה אמרה לי אל תאכל זה, אל תאכל זה, אל תעשה זה, אל ת... היא גם אמרה לי אל תנקום, אני לא נוקם. נכון, נכון, אני מדבר קודם, נכון, אני מדבר על העיקרון, אני מדבר על העיקרון שיש תיקון מידות בלי מוטיבציה, של הרגלים. אני מדבר על העיקרון, אני מדבר שיש שני סוגי תיקון מידות. יש תיקון מידות של מוטיבציה. אני עצלן. אני עצלן. זה התכונה שלי. עכשיו אני בא ואומר, אני רוצה לתקן את מידת העצלות. בוא רוצה לתקן את מידת העצלות. אז אני עושה לי תוכנית של סדר יום, ואני מחויב לתוכנית של הסדר יום בצורה כמו חייל בצבא. זאת אומרת, אני חייב לקום כל בוקר בשעה כזאת, לאכול אחד בוקר בשעה כזאת, לעשות זה בשעה כזאת. אני קובע לי סדר יום ואני חייב לחיות לפי סדר יום מסוים. אם אני אחיה ככה שנה, אני יצאתי מהתכונה של עצלות, אני לא אהיה עצלן. זה עובד.
אז זה מה שאני
אמרתי
להתחלה, שזה בבוקר, שלי ילד, להתרגל שהוא יתרגל מזה, להתרגל לדברים...
יתרגל למה?
להתרגל להכיר מבחן, להתרגל ללמוד טוב. התרגלות.
אבל להכיר מבחן זה הרגל שנוגע נקודתית למשהו מסוים. עצלות זה תכונה שמקיפה את כל הרוחב של החיים. עצלות זה לא משהו, עצלות זה לא משהו שנפל לי... נפל לי אוכל על המכנסיים. אני ארוץ הרגע וינקה את זה, או אחר כך. אם אחר כך כבר יהיה יותר קשה לנקות. אבל העצלות אומרת שאחר כך. זה בלי סוף הדברים האלה. זה בלי סוף הדברים. אני צריך לטלפן למישהו. אני אטלפן הרגע, לא אחר כך. אחר כך יכול להיות עוד 5 ימים. כל מיני דברים שהעצלות מקיפה. לעצלות יש רוחב. לעצלות יש רוחב מאוד מאוד גדול בחיים. כן, אבל אני מסביר, הרגל תלוי, יש כל מיני, יש כל מיני, ההרגל לא לגמרי כפוי עליו. ההרגל לא לגמרי כפוי עליו. אתה צריך להבין. תראה, ילד, אני פעם שאלתי בחור בישיבה. אמרתי לו, תשמע, אם היו באים היום ומודיעים שהמגיד שיעור, צריך להגיד לכם שיעור, חולה, והוא לא יכול לבוא ללמד ואין ממלא מקום. אז היום אין שיעור, יש לכם חופש. יש לכם חופש, אין שיעור. מה הייתם מרגישים? שמחה גדולה, טבעם של בחורים צעירים, שצריך להיות שיעור, ומגיד שיעור לא יכול לבוא, ואין ממלא מקום, ואין שיעור. אז הם שמחים, כי יום חופש כזה, היום אין שיעור. אמרתי לו, בסדר, אני מבין, זה טבעי, זה נורמלי שילד שקיבל יום חופש, אז הוא שמח עם החופש. עכשיו, כשבא מגיד שיעור, בתחילת השיעור, ראה אותך משהו זז, מה שהוא עושה, אומר, אתה תצא החוצה, אתה לא תהיה היום בשיעור שלי. אתה מרגיש חופש או שאתה מרגיש כעס וצער? זאת אומרת, למה אתה מתרגז שמוציאים אותך משיעור? אם בנגו, אם לא היה שיעור, היית שמח. התשובה היא, אתה בתוך עצמך כן מבין שאתה צריך להיות במסגרת, שאתה צריך ללמוד, אתה לא היית רוצה את ה... חד פעמי שהוא חולה וזה, אבא שלי סיפר לי שהיה ילד בחיידר. הם גרו באיזה כפר, היה רבי אחד לכל החיידר. כל מכיתה א' עד כיתה, לא יודע מה שמה, היה רק רבי אחד, כן, כפר קטן עם מעט יהודים וככה. ויום אחד האמא של הרבי נפטרה. אז שיבה, הרבי צריך לשבת שיבה. אז שבוע שלם אין רבי, אין חיידר. אז הוא אומר, מה עשינו כל השבוע? אמרנו תהילים שגם האבא שלו ימות. שיהיה עוד שבוע חופש. כן? זה ראש של ילדים, כן? הראש של הילדים, כאילו להרוויח את החופש, כן? אבל מצד שני, כשאתה אומר לו, טוב, אני מוציא אותך מהשיעור, אז הנה, קיבלת חופש. הוא לא רוצה את זה. הוא נעלב. הוא נעלב, הוא לא רוצה להיות בחוץ. למה הוא נעלב, הוא לא רוצה להיות בחוץ? כי בשכל הוא מבין, שאני שהייתי בבית ספר, הייתי שונא התעמלות. מקצוע שלא יכולתי לסבול אותו. לא אהבתי התעמלות. אולי בגלל שהייתי עצלן, לא יודע למה. לא אהבתי התעמלות. אז כל פעם הייתי בא, הייתי שוכח להביא את המכנסיים של ההתעמלות, המורה אמר, אתה לא נכנס לשיעור. הרגשתי שמחה, לא הרגשתי צער, כי אני מראש לא רציתי, בכוונה לא הייתי מתאמן חזן, כדי שיוציא אותי. אבל נורמלי ילד לא רוצה שיוציאו אותו. ילד רוצה להיות בשיעור. זאת אומרת, ילד כן רוצה להיות במסגרת, ורק העצלות היא יותר חזקה ממנו. עכשיו, אני מסביר, יש עצלות של יצר הרע, וזה אני עוזר לו על ידי שאני לוחץ עליו, אני פותר את הבעיה. יש עצלות של... עם הרגלים אני יכול לרפות אותה, אבל צריך לדעת שזה לא יכול להיות נקודתי. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאני מכריח אותו מבחנים, לא יכול להיות שאני מכריח אותו ללכת אפילו לחיידר בזמן כל בוקר, אבל מהרגע שהוא חוזר הביתה בצהריים, עד שהוא הולך לישון, הוא עצלן. הוא לא יעשה כלום. זאת אומרת, אני צריך ליצור לו הרגלים, אני רוצה לרפא ילד קטן, שאין לו שכל להבין ולקבל מוטיבציה של לרפא, אני צריך ליצור לו הרגלים שהם הולכים על הרוחב של כל היום. לא דווקא נקודה מסוימת. אי אפשר לרפא ילד מעצלות אם אני הולך רק על נקודה מסוימת. אז אני אגיד לו אחרי צהריים, תלך לחנות, תעשה קניות, תאסוף את הצעצועים מהחדר, תוריד את הפח, אבל כל הזמן אני צריך לעשות משהו. אבל אם אני אתן לו לחיות ככה על ריק, אני בצרות. אני בצרות עם הילד הזה. זה חלק של עצלות, שהיא...
ילד שמתרגל, אז הוא יכול לחשוב שהם שגים אותו, תלך לפה.
מה פוס לא התרגל?
לא, ילד נגיד שהוא עצלן, ואתה עכשיו אומר לו, תלך לחנות, תעשו את המשחקים, תעשה כך וכך, הוא יחשוב שנכנסים לו לחיים, כי...
בסדר, צריך לעשות את זה בהדרגה, צריך לעשות את זה בתבונה, ועם גם קצת הסברה, בסדר, אי אפשר להיות, כמו שאומרים, פיל בחנות חרסינה. צריך לעשות את זה בצורה נכונה. אבל בעיקרון, בתור שיטת חינוך, אני צריך להבין שאין לחנך ילד נקודתית. יש לחנך ילד על כל הרוחב. אני לא יכול לחנך ילד דווקא בנקודה מסוימת. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. זה חלק אחד. החלק היותר בעייתי זה כשהילד יש לו בעיה ביכולות שלו. זאת אומרת, ילד שהוא באמת... לא מוכשר. ילד שהוא לא מוכשר. ואם הוא מאוד מאוד יתאמץ, הוא יקבל 70 או 80. בשבילו 80 זה יותר קשה מאשר השני 100. זאת אומרת, הוא קיבל 80 במבחן, החבר שלו קיבל 100, הוא עבד הרבה הרבה יותר קשה מהחבר שלו. עכשיו, החבר שלו, או אפילו אח שלו, מקבל כבוד שהוא קיבל 100, והוא מקבל טענות למה רק 80. למה אתה לא מביא יותר? למה אתה לא מתאמץ יותר? מי אתה מתאמץ? הוא מקבל ביקורת. הוא מקבל ביקורת, במקום לקבל כבוד, הוא מקבל ביקורת. מה עושה הביקורת הזאת לילד? היא רק שוברת אותו. היא רק שוברת אותו, היא לא עושה לו כלום. עכשיו בואו נגיד שאני צדיק, ואני לא אומר לילד ביקורת. עדיין יש לי בעיה. כי הילד בכל זאת מקנה ומשווה את עצמו לילדים אחרים. זאת אומרת, גם אותו אבא, שהוא לא ביקורתי, שהוא מוכן לקבל את הילד שלו עם השמונים, בשבילי אתה טוב כמו שאתה. כמו שאתה, בסדר, אתה מוציא 80, זה גם טוב. אין לי טענות אליך. אני מרוצה ממך גם שאתה מוציא 80. עדיין הילד בצרות, כי החברים שלו הוציאו 100 ואח שלו הוציא 100, והוא מקנה והוא מתוסכל, והוא מרגיש סוג ב'. הנה, הוא הוציא 100, אני הוציאתי 80. פה יש נקודה שנורא נורא חשוב לדעת. החובה שלנו כהורים זה לא להגיד לילד, אני מקבל אותך עם ה-80, כאילו שאתה 100 בשבילי אתה טוב ככה, אלא החובה שלנו כהורים להגיד, ה-80 שלך שווה יותר מה-100 שלו. זה מה שכתוב בחז"ל, לפום צרה אגרה. לפי הצער, ככה השכר. אתה שווה יותר בגלל שאתה לא נמדד, אתה לא נמדד בתוצאה, אלא אתה נמדד במעלה. במה השקעת? מה התאמצת? מה עשית? זה נקודה הכי חשובה שיש בלהתמודד עם הישגים של ילדים. אנחנו באים להתמודד עם ההישגים של הילדים, אסור לנו אף פעם לשכוח שאנחנו צריכים לתת להם הערכה לא לפי התוצאה, אלא לפי המאמץ, לפי היכולת שלהם. וילד שיכול רק ככה, אז הוא צריך לקבל הרגשה שמה שאתה יכול, הוצאת, ממילא אתה שווה יותר מהשני שהוציא יותר ממך, כי הוא לא יתאמץ כמו שאתה התאמצת. הוא לא עבד כמו שאתה עבדת. זו נקודה הכי חשובה שיש ההורים לפעמים שוכחים שהם צריכים להסתכל לא על התוצאה, אלא ההורים יש להם טענות, למה לא 100? למה רק 80? למה לא 100? תתאמץ יותר.
לפעמים אנחנו יודעים שהוא באמת על 100, מקסימום שהוא זה 80.
כן, בוא נחלק את זה לשלוש תשובות. תשובה ראשונה, רוב הילדים שהם 80, גם או אבא שלהם, אימא שלהם. רגע, גם או אבא או אימא אותו דבר. זאת אומרת, גם האבא לא היה כל כך מוכשר, או האימא לא הייתה כל כך מוכשרת. אחד מהם, חלק, רוב הילדים, רוב הילדים שיש להם בעיות, זה תורשתי. זה האמת. תורשתי. אז מה, אתה לא מזהה שאתה היית תלמיד, גם לא יכולת יותר, או שאשתך הייתה תלמידה, היא גם לא יכלה יותר? אז מה אתה רוצה ממנו? אז הוא אומר, לא, אני כן יכולתי יותר, והייתי טיפש שלא עשיתי את זה, אני יוציא ממנו שהוא כן יוציא יותר. תחשוב אם היית טיפש, או לא יכולת באמת. למה אתה חושב שהיית טיפש?
לא היה לך אבא
שיקבל אותך כמו שאתה, בדיוק. לפעמים אתה היית ילד של 80. רגע, אני מדבר על המקרה שאתה היית ילד של 80. זה מה שאתה יכול. אבל אבא שלך כל היום צעק עליך, למה לא 100? אז אתה חוזר על אותה שגיאה, כי זה מה שקיבלת בבית. קיבלת בבית שמישהו מקבל 80, צריכים לצעוק עליו, למה לא 100? ואתה לא מבין שכל מה שאתה חושב על עצמך, שגם אתה יכולת לקבל 100, זה בגלל שאבא שלך עשה לך דימוי עצמי נמוך, שכאילו אתה יכול לקבל 100 ולא קיבלת, וזה לא היה נכון מראש. אנחנו הרבה פעמים לא מקבלים ילד בצורה נכונה, בהתאמה ליכולות שלו. לא כל ילד יכול. אני כבר לא מדבר על ילדים שאומרים לך, אני יודעתי את החומר מצוין, באתי למבחן, התבלבלתי. התבלבלתי ולא הצלחתי למבחן. מה זה? כן, אבל אם זה קורה כל שבוע וכל חודש וכל המבחנים וכל הזמן, אז תגיד לעצמך, לילד יש בעיה, אבל הוא לא אשם. לתת לו הרגשה, לא המבחנים קובע לי, המעמד שלך קובע לי. ראיתי שאתה לומד, ראיתי שאתה רציני, לא אכפת לי המבחנים.
אבל מציאות סותרת זה, נגיד, אבא יגיד,
תראה, אני צריך ללמד ילד שהמציאות של החיים הוא לא צריך להיות תלוי במתייחסים ככה או לא מתייחסים. תראה, בוא אני אשאל אותך שאלה. אתה חי, יש לך הכנסות כך וכך כסף, ואתה חי לפי הכנסות שלך. יש לך שכן, עם אותם הכנסות כמו שלך, פחות או יותר. השכן שלך ואתה, פחות או יותר אותו סדר גודל של הכנסות. אבל השכן שלך, פעמיים בשנה נוסע לחוץ לארץ, לבית מלון, מחזיק רכב מאוד מפואר, כל מכשיר חשמלי חדש שיוצא, הוא כבר קונה אותו, הילדים שלו לבושים בגדים הכי יפים והכי... אין מה להשוות הרמת חיים שלך לרמת חיים של השכן, למרות שאתם באותם הכנסות. אני אביא לך עשרות מקרים כאלה. שני אנשים באותו רמה של הכנסה, זה חי ברמה שאי אפשר לתאר יפה וגבוהה, ושני חי פשוט ולפעמים פחות מפשוט. מה אתה תגיד? לא יודע, אני טמבל. הנה, הוא חברמן, הוא מצליח להסתדר, יש לו הכל, הוא זה, הוא זה, ואני ככה. עד שיום אחד מתברר, שוועד הרבנים לענייני, אני לא יודע מה, צריך להביא לו כסף, כי הוא קרס, כי הוא חייב בכל העולם, הוא חייב בכל הגמחים, הוא חייב ואין לו מאיפה להחזיר, בכל הבנקים הוא חייב ואין לו מאיפה להחזיר. למה? כי הוא חי מעל הרמה שלו, בלי אחריות, בלי שום דבר. והגיע לפיפה אחת שעכשיו הוא צריך לחיות להתפרנס מן הצדקה. זה מה שקרה. אז מי יצא פה הטיפש ומי יצא פה החכם? ודאי שאתה יצאת החכם, שאתה נכון חי ברמה נמוכה, אבל חי נורמלי, מהכסף שלך, מאשר חי כמו אני לא יודע מה, והכל שקר. הכל שקר. הוא חי על כסף שלו שלו, והוא מסתבך, ומגיע לבושות, ומגיע שהתפרסם עליו שהוא... בקטע הזה, שכולם מסתכלים עליו בתור החברמן, ועליך בתור ה... לא חברמן, אתה יכול להרגיש, רגע, רגע. נכון? אבל אם חמש פעמים עברת כזה דבר, יותר אתה לא תרגיש ככה. אם כבר היה לך חמש שכנים כאלה, אז עכשיו בשכן השישי, אתה כבר לא תרגיש, מהרגע הראשון אתה תגיד, אני לא מתפעל, יום אחד כל זה יתפוצץ, זה שטויות, אני חי נורמלי, אני חי מה שיש לי, זה בסדר. נכון? אחרי חמש שכנים כאלה. אתה צריך ללמד את הילד שלך, שמה שהמוסד מסתכל על ילד, מה שהחברה מסתכלת על ילד, זה לא משקף את האמת. עכשיו, אני אדע לך את זה בצורה הכי קיצונית שיש, כן? מי הכי מקבל כבוד בחברה בשיעור של כיתה? יש לי כיתה עם 30 תלמידים. אני אומר שיעור, למי יש הכי הרבה כבוד? לזה ששואל את השאלות הכי חכמות, ועונה את התשובות הכי טובות, מתי הוא עונה אותן? ראשון. עוד אף אחד לא הבין מה אני אמרתי, הוא כבר שאל שאלה טובה. אף אחד לא הבין מה אני שאלתי, הוא כבר אמר תשובה טובה. זה נכון? מה זה אומר? שיש לו תפיסה מהירה. הילד הזה שכל כך יודע תמיד לענות ראשון ולשאול ראשון, יש לו תפיסה מהירה. יש ילד אחר עם תפיסה איטית. הילד עם תפיסה איטית לפעמים יותר מוכשר מהילד הזה עם התפיסה מהירה. יותר עמוק, יותר מבין, יותר יסודי. אבל זה הולך יותר לאט. בעוד 30 שנה, הוא יהיה פי 10 יותר מה שזה. אבל כל ה-30 שנה, הכבוד היה יותר לזה מאשר לזה. זה אמת של החיים. זה אמת של החיים. תבדקו, תראו, רוב האנשים המוצלחים היו פחות מבריקים בכיתה מאשר האנשים רוב האלה שכל כך הבריקו, יש יחידי סגולה שכן, שגאונים כאלה, שנולדו גאונים, אבל הרוב לא. זאת אומרת, יש דברים שהם מבריקים בחברה, ונותנים כבוד בחברה, ונותנים לך מעמד בחברה, והם לא אמת. זה ככה תמיד הולך, בכל שטח. בכל שטח בחיים זה ככה, גם בצורה כלכלית, וגם בצורה... בכל תחום זה ככה. תמיד יש דברים. אז אני צריך ללמד ילד שמה שבחברה חושבים, שאתה לא מוצלח, כי החברה יש לה קריטריונים אחרים. איך החברה מודדת? איך מודדים אותך? אני ישבתי עם בן אדם חילוני, שהוא מבוסס, יש לו תפקיד, והוא מרוויח והכל. אמרתי לו, תשמע, אתם כל הזמן אומרים שהציבור החרדי חי בעוני, והוא מסכן, ולא נותנים לילדים שלהם השכלה, ואין אוניברסיטה, ואין תיכון, ואין שום דבר, ומה ילדים, ככה גודלים ככה, אתם כאילו מגדלים ילדים לעניות, מגדלים ילדים לחיות חיים של מסכן, של עני, כי זה צורת החיים שלכם, לא נותנים לילד, לא מקצוע.
אני ונבער.
מה?
אני ונבער.
כן, כן.
הוא לא מכיר את זה.
כן, בדיוק. ככה החילונים מסתכלים על הזה. אמרתי לו, עכשיו, בפילוסופיה, אני לא אתווכח איתך, כי הוויכוח לא יצא כלום, בחיים אני לא אשכנע אותך ואתה לא תשכנע אותי, אז פילוסופיה והשקפה אי אפשר להתווכח איתך, אבל יש דבר אחד שאני יכול להתווכח איתך בקלות. לדבר שאני יכול להתווכח איתך קוראים עובדות. עם עובדות אפשר להתווכח, כי עובדה זה לא השקפה ולא דעה, זה עובדה. אמרתי לו, בוא תראה. כל האנשים בגיל שלי, כל החברים שלי שהם בגיל שלי, הם גם גמרו לחתן את כל הילדים שלהם, בדקו ומצאו שכמעט לאף אחד מכל האנשים בגיל שלי, אחרי שגמר לחתן את הילדים, אין חובות. עכשיו, תעשה חשבון אדם ממוצע חרדי, יש לו 7-8 ילדים, זה לפחות, 3-4 מיליון שקל. הוא היה צריך להוציא בשביל לחתן את ה-7-8 ילדים האלה. קח את כל הנסיעות שלך לחוץ לארץ, כל הבתי מלון, כל המכוניות שהיה לך, לא הגעת ל-3-4 מיליון. אחרי שאתה חיית על רמה, הוא לא. תתרגם את הרמה שלך לכסף. כמה כסף אתה הוצאת על בתי מלון, על חוץ לארץ, על מסעדות, על מכוניות, על כל הצורת חיים שלך. הוא לא, הוא חי ככה. אבל הוא בסך הכל, בתקופה, ממתי שהוא התחתן, עד שהוא, כמו שנקרא, פנסיונר, הוא הוציא על הילדים 4 מיליון. אתה הוצאת על עצמך 4 מיליון? על עצמך ועל הילדים ביחד, הכל, איך שתקרא לזה? לא. אז יוצא שהם יותר עשירים ממך.
בסופו של דבר, הוא עם וילה, ובכל זאת האברכים
לא עם וילה. כן, אבל עדיין. עדיין. אני אומר לך, זה עובדות, זה בדוק. זה עובדות שאי אפשר להתווכח איתם בכלל.
עדיין באופן יחסי כמות הילדים
כן.
הם לא מבינים בכלל איך לחיות עם 8.
תראה, אני בצעירותי גדלתי בבית לא חרדי. לא חילוני, אבל גם לא חרדי. אחר כך שאני הלכתי לישיבה, אמא שלי הרגישה שהעולם נשרף. היא הרגישה שקרה לה אסון שאי אפשר לתאר דבר כזה שהבן שלה לא יהיה באוניברסיטה ולא בצבא ולא יהיה לו השכלה ולא יהיה לו... בשביל אמא שלי זה היה אסון. ממש אסון. זה הגיע לרמה שהיא, על הסיפור הזה היא קיבלה התקפת לב. זה היה ממש נורא. ואחותי, כן, הלכה על ה... זה של אמא שלי, הלכה לאוניברסיטה, יש לה תואר שני מתמטיקה, והבעלה למד באוניברסיטה, כאילו... בתפשין ממדלד, זה היה אחרי הבר מצווה של הבן שלי, הייתי נשוי 14 שנה, ואימא שלי נפטרה. שכבה בית חולים לפני שהיא נפטרה, ישבתי איתה, זה היה יומיים לפני שהיא נפטרה, ישבתי איתה, אמרתי לה, אימא, בואי אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אני נשוי 14 שנה? כשאני הייתי בן 18, את הפכת את העולם, שאני חייב ללכת לאוניברסיטה, ואם לא, זה אסון לאומי, הבן שלך יצא מקבץ נבות בכותל. זה היה התזה ש... שהיא חייתה עם תזה שהבן שלה, אם הוא לא הולך לזה, אז הוא יהיה מקבץ נבות בכותל. ואמרתי, תזבי את כל הוויכוחים. עכשיו בואי נדבר על עובדות. אחותי הלכה לאוניברסיטה, אני הלכתי לישיבה. תראי לי, עולם הזה, מה יש לה יותר ממני? אין לה דירה יותר טובה משלי, אין לה מכונית יותר טובה משלי, אין לה משכורת יותר טובה משלי. הראיתי להם, עובדו, אמרתי לה, לא דעות, לא השקפות, לא, אמרתי לה, אני שם אחד על השולחן, אחד מול אחד. אני לא אשכח את זה, היא אמרה לי, אני צריכה לבקש ממך סליחה על מה שהיה, אני טעיתי. היא ראתה את זה בעיניים. ואני אומר לך שתיקח כל חרדי ממוצע נורמלי, הוא יותר עשיר מכל החילונים ביחד. יותר עשיר מכולם. והם מסתכלים עליהם, זה עובדות עכשיו, לא השקפות. לא השקפות. תשאל אותי איך, לא מבין. זאת אומרת, תשאל אותי מה, איך זה באמת מסתדר? איך ממלגה של כולל ומשכורת של מורה, אתה הוצאת 4 מיליון? איך? המתמטיקה, התשבץ הזה, מאונח מאוזן, לא עובד. זה לא עובד. אתה לא יכול להביא לי את המספרים. המספרים הם, אני יודע מה זה משכורת של כולל, אני יודע מה זה משכורת של אישה מורה או גננת. ובוא נחבר, מזכור של כהן, הוא מרצה באוניברסיטה, אשתו, אני לא יודע מה, מה זה, הם חיים על מזכורות פי חמש, פי שש מכל אברך. העובדות הן עובדות, כן? אבוא, נפתח את התיק שלי, מס הכנסה, התיק שלו, מס הכנסה. אין מה להשוות. אבל מבחן התוצאה, אני מנצח אותו. אני מנצח אותו. זו עובדה. זו עובדה. במספרים, אני מנצח את כל אחד מהם. יש לי בת דודה, גם כן בגיל שלי. היא הלכה ללמוד רפואה, אני הייתה רופאה בית חולים באפולה, ובעלה היה רופא, היא הייתה רופאת עיניים, הוא היה אורולוג. גם כן ישבתי איתה. ישבתי עם בת דודה שלי עכשיו. אמרתי לה, בואי, אותו מתמטיקה. אמרתי, בואי תראי, מה את... אמרתי לה, תראי מה אני הגעתי, תראי מה את הגעת. עולם הזה. הראיתי לה שאני במצב יותר טוב ממנה. למרות שהם שניהם היום יש להם פנסיה של בית חולים, של רופאים והכל. עם כל המשחק הזה. אמרתי לה, המצב שלי אותו אותו מצב שלכם. לא, זה עובדות. עכשיו, למה זה ככה? למה זה ככה? בגלל שיש דברים שבטווח הקצר הם מבריקים, יש דברים שבטווח הקצר הם נורא נורא, כמו שאמרתי, בכיתה, אתה תלמיד טוב, אתה זה, אתה זה, אתה זה. בטווח הארוך זה עובד אחרת. אז ככה זה ילד, ילד שהוא לומד, והוא משקיע, והוא מתאמץ, והוא לא מגיע לציונים הכי טובים, אבל הוא את שלא נתן, יצא ממנו. אז בטווח הקצר הוא היה תלמיד מאוד מאוד בינוני, בטווח הארוך הוא יהיה ראש ישיבה, והבן שלך יהיה תלמיד אצלו בישיבה, למרות שאתה היית מבריק של השיעור. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לא רק שהבן שלך יהיה תלמיד אצלו בישיבה, אתה עוד תבוא לעשות פרוטקציה שהוא בכלל יקבל את הבן שלך לישיבה. זאת אומרת, כי פעם למדתם ביחד. כאן זה אוכז. כאן זה אוכז. עכשיו, זה עובדות, זה לא השקפות, לא פילוסופיה. תבדקו את העובדות, תראו, זה ככה הולך. היה סיפור בבני ברק, היה ילד אחד, מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. זה היה בישיבת תפארת ציון בבני ברק. הילד הזה היה מפריע, אי אפשר היה להגיד שיעור. אי אפשר להגיד שיעור בישיבה מרוב הבעיות שהילד הזה עשה. אז המגיד שיעור אמר שאי אפשר ככה להמשיך. הוא לא יכול להמשיך ככה ללמד, זה לא שייך, הוא הורס לו את כל השיעור, מוכרחים לו להוציא את הילד מהישיבה. אז הלכו לשאול אז את החזוניש, עם מה לעשות. החזוניש אמר לו, אסור להוציא ילד מישיבה. אז הם באו למגיד שיעור, אמרו, תשמע, שאלנו את החזוניש, והחזוניש אמר שלא, שאי אפשר להוציא ילד מישיבה. אז הוא ניסה עוד שבוע, עוד שבועיים, זה היה גיהנום, הוא לא יכל. אז הוא אמר, תראו, אני לא יכול להגיד שאני יותר גדול מהחזוניש, אני לא יכול להיות בפלוקטה לחלוק על החזוניש, לא יכול. אז אם החזוניש אמר שאי אפשר להוציא אותו, ואני לא יכול ללמד, אז אני יוצא. אז אני מפסיק, אז אני מתפטר, אני מפסיק להגיד שיעור. וזהו, אין לי מה לעשות, אני לא יכול. הם היה מגיד שיעור מאוד טוב, והם לא רצו להפסיד אותו, היה להם חבל. אז הם הלכו לחזוניש, אמרו, תשמע, הוא אומר שהוא לא יכול, הוא עוזב. הוא עוזב, הוא לא יכול, אנחנו לא רוצים להפסיד אותו, הוא מגיד שיעור מאוד טוב. חבל לו להפסיד כזה מגיד שיעור. מה החזוניש, אם הוא אומר שהוא עוזב, תנו לו לעזוב. אמרו לו, אין לנו מגיד שיעור. הוא אומר, אני מחר בבוקר יגיד שיעור במקומו. למחרת בבוקר, החזוניש מגיע לישיבה, בשעה 9, נכנס לחדר, אומר שיעור. טוב, זה ראה ש... שזה עד כדי כך, שהחזוניש מוכן כבר בעצמו לבוא להגיד את השיעור במקומו, הרגיש לא נעים דבר כזה, אז הוא הודיע שהוא כן, שהוא חוזר, גמרנו. הוא חוזר להגיד את השיעור, והוא יספוג את הנזק של הבחור הזה. וזהו, ונשאר הבחור, נשאר בישיבה, והוא המשיך ללמד, איכשהו, אני לא יודע איך זה גמר, איך זה לא גמר, זה הלך. איך אני הגעתי לסיפור הזה? אני פגשתי את הבחור הזה, כשהוא כבר היה במצב שהוא בעצמו, הבחור הזה שהיה מפריע ולא נתן ללמוד, אני פגשתי אותו כשהוא היה מגיד שיעור בישיבה. הוא היה בעצמו, במשך השנים הוא גדל, התבגר, הפסיק עם השטויות. הוא נהיה תלמיד חכם, והוא נהיה מגיד שיעור בישיבה. הוא סיפר לי את הסיפור, והוא אומר לי, ותדע, הנכד של אותו מגיד שיעור רע שרצה לזרוק אותי, לומד עכשיו אצלי בישיבה תלמיד. הוא אומר, תראה איך העסק התהפך, הוא אומר. מי להיות אחד שבלי החזון איש הייתי היום ברחוב. הוא אומר, בעצם אם לא החזון איש היה עושה עליי את המלחמה, הייתי היום ברחוב. אתם יודעים כמה חובץ חיים דיבר על זה, שאם היה עוד טיפה סבלנות לראש ישיבה בנו ורדוק, אתם יודעים שבנו ורדוק למד טרוצקי. וחובץ חיים כל הזמן אמר, וזרקו אותו מהישיבה, והגיע לאן שהגיע. הוא אומר, כמה דם יהודי היינו חוסכים, אם לראש ישיבה בנו ורדוק היה עוד קצת סבלנות, לא לזרוק את טרוצקי מהישיבה. הוא אומר, כמה דם יהודי היינו חוסכים, כמה דם יהודי נשפך על הבן אדם הזה, כמה דם יהודי הוא שפך, שלא היה שם איזה ראש אישי וסבלנות להחזיק עוד קצת את ה... אבל הנה, אתם רואים, בחור שלפי כל הדעות צריך לזרוק אותו, ורק חזוני שיכול להציל אותו, בסוף הנה מה יצא. זה האמת של החיים.